אנחנו נתחיל לקבל תמונה שלמה מכל הספר של מיכה. אני רק הכנתי את פרק ו', אבל מי שיש לו תנ"ך יעיין במיכה פרק א', פסוק א', זה מקום טוב להתחיל את הספר. זה ייתן לנו את התמונה ההיסטורית והרקע שבו דיבר הנביא. דבר אדוני אשר היה אל מיכה המורשתי בימי יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה, אשר חזל שמרון בירושלים. הפסוק הראשון, אנחנו קוראים לזה בעברית כותרת, the superscripture. כותרת אומרת לנו מי הוא היה הנביא, מתי הוא חי, ולפעמים אפילו מה היה המקצוע שלו. למשל, אם אתם נזכרים בספר, עמוס נזכר מן הנוקדים, הוא היה נוקד, הוא היה רואה, הוא היה אביר רואים. אז אחרי אנחנו גם כן מוצאים את המקצוע שלהם. היום אם אתה רוצה לקנות ספר, אתה פותח, אתה קורא את הבלרב, רואה מי הוא היה, מתי הוא חי ומה הוא עשה, והנה הפסוק, התנ"ך גם כן עושה את אותו דבר. אבל התנ"ך לא נותן לנו תאריכים מדויקים. רק מזכיר כמה מן העובדות ומגש כמה מן העובדות. הדבר הראשון הוא דבר השם. זאת פתיחה נבואית. כאשר הספר מתחיל בביטוי הזה, דבר השם, אנחנו קוראים לזה התגלות. זאת התגלות. וזה באמת התרגום מביא את זה ואומר, פתגם נבואה מתקדם השם. ככה מתחילים הרבה נביאים, שהשם מדבר אליהם, כי בכל נביא עיקר הנבואה, בכל נביא שהתגלו את השם. אבל לא כל התגלות זה נבואה. למשל, כאשר השם התגלה לאגר או לאבימלך, זאת לא הייתה נבואה. ואין לו נביאים, אבל המרכיב, הקומפוננט העיקרי של נבואה, זהו ההתגלות. שהשם מתגלה לנביא. אז השם מתגלה אל מיכה המורשתי. מיכה המורשתי הוא בא לעיר כרמל מרשה. הנה, לא סיפקתי לכם במפה הזאת, אבל מרשה נמצאת כאן בשבילה. הנה עקרון, הנה מורשת גת, והנה מרשה. הנה מרשה. אם אנחנו, כמה אנשים מכירים קצת את ארץ ישראל, אם אנחנו טסים ומגיעים לאשקלון, ואנחנו הולכים בקו ישר כמעט מאשקלון, קצת דרומה, אז אנחנו מוצאים את מרשה. זה על יד בית ג'וברין של היום. בית ג'וברין של היום. זה על יד בית ג'וברין של היום, וזהו העיר מרשה. חשוב מאוד לדעת את הדברים האלה, מפני שאם אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, אנחנו יכולים להבין יותר את הנבואה. כי הדבר החשוב, אחד הדברים החשובים ביותר בנבואות, זה השם לא הכתיב את הנבואה מילה במילה לכל נביא. השם הטיל על הנביא תפקיד. והנביא בעצמו ביטא את זה, הסביר את זה, על פי החוויות האישיות, his personal experiences. אם אני אומר איזה מילה שמישהו אינו מבין, בבקשה יכול להפסיק אותי. קחו בבקשה, תכניח, אני התחלת לפני שנייה, כן.
הוא הבין את הביטוי של הנבואה, לפי הניסיונות שלו?
הוא הביא את זה, על פי הניסיונות, למשל.
הוא
הסביר את זה לפי החוויות האישיות שלו. למשל, אנחנו, למשל, עמוס. עמוס היה מעיר תקועה. אולי אתם מכירים את עיר תקועה. תקועה זה על יד גוש עציון, כאשר נוסעים צפונה, דרום ירושלים, תקועה. מה זה, מאיפה תקועה? תקועה נמצאת כאן. הנה בית לחם, זה קצת צפון, הנה תקועה. על מה מדבר כאשר עמוס מדבר? הוא משתמש, הוא מדבר על האריה, הוא מדבר על הדוב, הוא מדבר על הנחש, הוא מדבר על השממה. אותו דבר אנחנו נראה במיכה, שהוא דיבר על העניינים האלה שהם היו דברים פסטורליים, דברים שנוגעים אל האדמה ופעולות האדמה. כן. וזהו חשוב לדעת את המקום של מיכה, שהוא נקרא מיכה מורשתי. היו שני מקומות בשם או קרובים, אחד בשם מורשת גת, ואחד בשם מורשה, לפי רוב הסוברים, זה היה בעיר מרשה, קצת צפונה ממורשת גת, כמו שאנחנו רואים, הנה אשקלון, והנה מרשת זה כאן. זה בעל יד בית ג'וברין של היום. אוקיי, זהו אחרי, אני קורא מפרק א' פסק א', וכדי לתת לנו את העיתוי של הנבואה הזאת. והוא ניבא גם כן בזמן יותם אחז וחזקיהו מלכי יהודה. וזה נותן לנו ממש את התאריך, לא אין לנו את זה, לא סיפקתי את זה. אני מסתער שלא סיפקתי את זה. זה רק הרקע, ואני רוצה לבוא על זה במהירות. אז אם אנחנו אומרים את הדברים האלה, אז אנחנו יודעים, למשל, מתי היה יותם. יותם התחיל את המלכות שלו בשנת 758 לפני הספירה, ויחזקיהו מלך עד בערך 698 לפני הספירה. אז כן, ובין שני תאריכים האלה ניבא מיכה. Now, אלה הם היו שנים גורליות לעם ישראל, לכמה סיבות. בתקופה הזאת היו כמה דברים חשובים שקרו, במיוחד שאנחנו רואים את ההמשך של הפסוק, ואנחנו נזכיר את זה עכשיו. הם היו מלכי יהודה, ואם זכו לכם הנביאים האחרים כמו הושע ועמוס, גם כן נזכר המלך של מלכות הצפון, ישראל. בתקופה הזאת, ארץ ישראל הייתה מחולקת לשתי ממלכות. מלכות יהודה בדרום פה, ומלכות ישראל בירוק בצפון. ובתקופה הזאת, שתי המדינות האלה, שתי המלכויות האלה, היו נפרדות והיו עוינות זו לזו. They were hostile to each other. היו עוינות. הם היו עוינות זו לזו. נזכר כאן בדבר, אבל לא נזכר פה בפסוק הזה את המלך של ישראל, רק המלכים שמלכו פה. אבל זה לא ביג דיל, למה? מפני שאם אנחנו יודעים שמתי מלכו המלכים האלה, אנחנו יודעים מי מלך באותה תקופה, מי היה בן דורו. אז למרות שזה נעלם, אנחנו יכולים לחשב את זה. רד"ק רוצה להציע הצעה ואומר למה לא נזכר המלך של ישראל? כי הוא היה רשע. כל המלכים היו רשעים, אז לכן יש כלל בתורה. The Torah doesn't say nice things about bad guys, בדרך כלל. אז לכן, לפי זה לא תשובה שלמה, אבל זה מה שהרד"ק מציע להגיד לנו, שהיה מלך רע, ולכן לא הזכירו אותו בכותרת של הפסוק, כן?
הם לא יצאו לגלות
עשרת השנים? לא, אנחנו מגיעים לזה. ואמרנו שזו הייתה, התקופה הזאת הייתה תקופה גורלית, מפני שהיו שני דברים מאוד מאוד חשובים. זה היה קרוב למפלת שומרון. מפלת שומרון הייתה בשנת 721-22 לפני הספירה, וגם כן סרגון, על ידי סרגון השני, ומצור ירושלים היה על ידי סנחריב ב-701 לפני הספירה. חורבן ירושלים לא בא עד כ-200 שנה אחר כך, אבל הוא ניבא בתקופה הזאת. וידוע לנו שהמאמר בגמרא, שמסכת בבא בתרא, כאשר הגמרא מספרת על סדרון של כתובים, שלא ניכנס לכל הבעיה הזאת, אבל ארבעה נביאים ניבאו באותו פרק, זאת אומרת באותה תקופה היסטורית, היה הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה. אז כולם היו בני דור אחד, היו מה שקוראים בעברית מודרנית בו זמניים, contemporaries. הם היו בו זמניים הדברים האלה. כמובן, אפילו שאנשים הם בו זמניים, אחד הוא מבוקר ואחד הוא צעיר, וכנראה מתוך כל מה שאנחנו רואים, המסקנה היא שמיכה הוא היה הצעיר בין הנביאים האלה, ארבעה הנביאים האלה. והחלק האחרון של הפסוק הראשון אומר לנו מה התפקיד של מיכה, מה הטיל השם עליו, שהוא היה צריך לחזות ולנבא על שומרון וירושלים. ושומרון וירושלים הן שתי הבירות. ירושלים הייתה הבירה של מלכות יהודה, ושומרון הייתה הבירה של מלכות הצפון, וגם כן כל המדינה נקראת שומרון גם כן. שם גם כן, וזה קצת אירוניה של היום, שרוב, או בתקופה המודרנית, היה עיקר גדול פה, חיים הרבה יהודים עכשיו פה, ובתקופת התנ"ך היה אפילו יותר. עיקר היישוב היהודי היה בהרי יהודה, הרי שמרון, שעל זה מערערים אחינו השכנים. כן, אבל זהו שמרון, זהו בלב, זה אתם יכולים באמת לראות את זה, זהו לב שמרון, זה ממש באמצע המלכות הצפונית.
בתקופת הנביאים הראשונים גם כן היו בו זמניים, או זה משהו שמופיע רק כאשר היו נביאים אחרונים שצפונים?
לא, אלה היו, אנחנו דיברנו על אלה ארבעה נביאים שהיו בו זמניים.
כן, אבל אני שואל עליהם. בתקופת הנביאים הראשונים, היו גם כן נביאים שהם
היו בו זמנים?
באותו זמן, אז זה היה משהו חשוב אז, בגלל שהיה יותר...
אני חושב, יכול להיות שכן, ואחד הדברים שהיו כן נביאים שדיברו באותו פרק הוא בו זמנים, וזה באמת מראה על שלשלת הנבואה, המשך הנבואה, לכן לפעמים מזכירים אותם, ולכן לפעמים נביא אחד אומר את אותו דבר שנביא אחר אומר, כדי לוודא, הגמרא אומרת, כדי לוודא את הנבואה שלו.
לוודא.
לוודא, to clarify, to clarify. ודאי.
ודאי,
לוודא את הנבואה שלו. כן, confirm, to confirm את הנבואה שלו. אנחנו יודעים למשל מיכאל ישעיהו, הנבואה המפורסמת ביותר, אני הייתי שואל אתכם, מה אתם חושבים הנבואה המפורסמת ביותר של ישעיהו, וחיטטו חרבותם לעתים, ואתם תסתכלו, מיכאל פרק ד' זה אותו דבר, ממש מילה במילה אותו דבר, ואולי היינו צריכים לשנות את איזיה סקוויר למיכאל סקוויר, אבל אני יודע, משום מה, היות וישעיהו בין 66 פרקים, אז אנחנו קוראים לזה ספר איזיה סקוויר במקום מיכאל סקוויר, אנשים לא יודעים, אבל ממש אותה נבואה נמצאת בשני הנביאים, והם לא חשבו על זה הפלג'רים, זה מנה שזו הייתה נבואה חשובה מאוד, נבואה לדורות, יש כמה שינים לא לדבר על זה, אבל דעו שזו החפיפה, there's an overlapping. חפיפה זה overlapping של הנבואות, ממש זהות, identity של בשתי הנבואות. ישעיהו פרק א' ומיכה פרק ד'. פרק ב' ישעיהו, מיכה פרק ד', אני חושב. אם יש שאלות, אתם יכולים להפסיק אותי. כן, זה מיכה פרק ד'. אני אקרא את מיכה פרק ד' במהירות, אז אתם, מי שמכיר את ישעיהו, והיה באחרית הימים יהיה הר בית אדוני נכון בראש הערים נישא מגבעות ונערו אליו עמים והלכו גויים רבים ואמרו לכו נעלה אל הר בית אדוני בית אל יעקב יורד מדרכיו ונלכה ברכתיו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ושפט בין העמים והוכיח בין לגויים עצומים עד רחוב וחיטטו חרבותם לעתים וחנו תותיהם למאזן רוג לא יישאו גוי גוי חרב לא יאבדו עוד מלחמה אבל החידוש כאן במיכה הוא זה וישבו איש תחת גפנו ותחת עינתו ואין מחריד על פי כי פי אדוני סוף דיבר זהו החידוש שלו זהו ההוספה שלו וזאת התמונה של שלום ושפע כי מתי אדם יכול לשבת תחת עינתו לעשות לא לבוא תחת העצים בזמן שלא צריך לצאת למלחמה הוא יכול להנות ואם היו אויבים באים לארץ הם משמידים את הארץ אז לא היו עצים זה לוקח זמן עד שהעצים גדלים אז לכן תמונה זו, זו תמונה יפה מאוד של שלום. זהו במיכה פרק ד'. אוקיי, now, היות וסוף פרק א', הזכיר את שתי הרים האלה, למרות שהוא לא מזכיר את הדברים בפירוש, הייתי רוצה לעיין בשני פסוקים. זהו במיכה פרק א' ו' ט', אני יודע שאין לכם את זה, אני מצטער מאוד. מיכה א' ו' ט', כתוב, כי כאן יש לנו שתי נבואות, אחת נגד שמרון ואחת נגד יהודה, בפירוש שאומר שהוא ישמיד, הוא לא כמו ירמיהו שצייר ותיאר את החורבן, הוא רק מזכיר את זה, ומה נאמר פה? ושמתי שמרון לאי השדה ומטעי כרם, והיגרתי לגיא אבניה ויסודיה עגלה, וכל פסילתיה, בפסיליה יוקטו בכל פננה, יישרפו באש, בכל עצביה, אשים שממה, כי כי אתנן זונה, כי בצה ועד אתנן זונה ישובו. אוקיי? אז זאת הנבואה מיועדת אל השמר. מיועדת is destined directed towards. מיועדת is directed intended for שמרון. וגם כן יש לו נבואה לא נעימה על ירושלים. אם אנחנו נסתכל בפרק ג' פסוק י"ב.
נעימה comforted?
Unpleasant.
Nima.
Nima. Paragimel pasuk yedbet. Nuach hazakam od. Lachem biglal lachem. Tzion sadeh techaresh. V'Yerushalayim ayin tiyeh. V'harabayit l'bal matyah. Hu omer Yerushalayim techarev lagamre. V'lo yishar shum davar mimena. V'yishiru rak eitzim. V'kasher yesh eitzim, az ein anashim. Zat me tziyu, hi matzut eitzim, perush ein anashim. Yesh rak behemot shichalot l'rot shama. Hashtei hanavurot hele, קשורות לחורבן שתי הממלכות האלה, ישראל ויהודה, וזאת התקופה שבה ניבא מיכה. עכשיו ניגש למיכה פרק ו'. אני מקווה שכל אחד קיבל את התדפיס של פרק ו' ושל מקורות גדולות, אוקיי? וגם כן הדפים האלה, אנחנו נעים מהם גם כן קצת. אני אקרא את זה, וכשאני אקרא את זה, אני לא קוריאן של כל ישראל, זה כל אמריקה, אתם תשמעו בכל, אבל בכל זאת, הייתי רוצה שתשימו לב לחזרת מילה אחת, והמילה מוזרה מאוד, המילה מה, שבתוך שמונה פסוקים אנחנו מוצאים חזרה שבע פעמים של המילה מה. וכל מי שיודע קצת ביהדות, מספר שבע זה מספר השלמות, זה מספר השלם. יש הרבה דברים ביהדות, המון דברים, או מספר שבע או מולטיפולס של המספר שבע. לא ניכנס לזה, אבל רק שימו לב לחזרה הזאת. הפרק ו' יש לכם איזה בתדפיס. שמעו נא את אשר אדוני אומר, קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך. שמעו הרים את ריב אדוני והאיתנים מוסדי ארץ, כי ריב לאדוני עם עמו ועם ישראל יתווכח. עמי, מה עשיתי לך ומה הלעיתיך? ענה בי, כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה נעתו בלעם בן באור, מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות אדוני. במה אקדם אדוני? ייקח לו להם ארון? הקדמנו בעולות ועגלים בני שנה? היוצא אדוני באלפי אלים ורבבות נחלי שמן? התן בחריף אישי ויתני חטאת נפשי? יגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד וצנע לכת עם אלוהיך. אז זאת היחידה שעליה נדון ונלמד ביחד. מי שרוצה להעיר, הבמה פתוחה, כי אנחנו לומדים ביחד, זה לא כל כך הרצאה. אוקיי, הנבואה מתחילה בדברי השם אל הנביא. הוא אומר לו ללכת להציג כתב האשמה, an accusation, ולהביא את זה לפני הרים. קום ריב את הרים. אין הכוונה לריב עם ההרים, הכוונה להביא את הריב של השם לפני ההרים, כי זהו משפט. לכן אנחנו קוראים לזה משפט מיכה. ההרים הגבעות הם השופטים. ולמה הם השופטים? למה דווקא בחר בשופטים? כי יש לנו כבר תקדימים, we have precedents. בתנ"ך, יש שמעו שמיים והאזינו ארץ, האזינו השמיים והדבר ונשמע ארץ הרפי, הם קיימים לעד. אז לכן הם העדים לדבר הזה, שהם יהיו השופטים במשפט של הקדוש ברוך הוא נגד עם ישראל. והשם הוא המאשים, the accuser. הוא מאשים את בני ישראל Shehem kfuyei tova. They are ungracious. They have no gratitude. Hashkadosh Baruch Hu yavor al zeh shehashem asah lahem kol kach harbe tovot vehem avdu avodah zarah lo havinu v'lo nehenu min hadvarim hatovim. Vehaneesham hanashim zehu am Yisrael hem haneshamim. Vehanavi hu hakategor, he's the prosecutor. Vehu mevi et hamishpat hazeh lifneihem. Ingracious, they were ungratitude. Hashem natan lahem kol minei tovot, v'hem lo kiblu et zeh, v'hem shemu ra'a tachat tova. V'achad ani choshev ha'ikar hu shehem hayu kfuyei tova. Lefi ma shemistaber mitoch ha'psukim, zeh lo rak avodah zarah, zeh kol ha davar biyachad. Avodah zarah zak davar echad. Al shehem hayu kfuyei tova, hu natan asah lahem tova, v'hem hayu kfuyei tova. יש אומרים יש בן בשם זה איתן, אז בן שם לא יודעים בן מה המשמעות של המילה איתן. המילה איתן בארמית, המילה אית זה יש, הכוונה substance, משהו גוש, משהו ממשי. אז זאת הכוונה של המילה איתן, חזק וחזק, כי ההרים הם היסודות של העולם לפי המשמעות הזאת. אם אתם נזכרים במזמור כ"ד, שם במזמור כ"ד כתוב כי השם בראת עליו, כי על ימים יכונניה. שם מתואר הניסים של הקדוש ברוך הוא, שבמקום לבנות את הארץ על האדמה שרוב האנשים הנורמליים עושים כביכול, השם ברא את הימים, זה נס גדול. ופה הוא מדבר על האיתנים שהעולם מבוסס על הרים. ואנחנו יודעים שיש לנו היום הרים גדולים מעל פני האדמה, ויש לנו גם כן, לאמיתו של דבר, ההרים הגבוהים ביותר בעולם היום הם מתחת פני האדמה. אתם יודעים את זה?
כן, נכון.
בתחת למים. ההרים הגבוהים ביותר בעולם הם מתחת למים היום.
אברהם אבינו גם כמכונה בתהילים
איתן האזרחי. איתן האזרחי, כן, ויש, זה מדרש, המדרש משתמש בזה, שאברהם אבינו, האיתנים הם אבות האומה, או אברהם אבינו ואבות האומה, זה נכון. שימו רב השם לעמו, ועם ישראל יתווכח. וכאן המילה יתווכח, כמה שהוא בא לדון, לדיין איתם, הוא בא במשפט איתם. הוא ישפט איתם, ולפי מה שאנחנו רואים, אם אתם תסתכלו, אתם יכולים, פרק ד' פסוק ג' למשל, במיכה, אנחנו רואים את פרק ד' פסוק ג', אנחנו עם הקבלה מעניינת, ושפט בין עמים רבים, והוכיח לעמים עצומים. אז אנחנו רואים עוד פעם, ההקבלה בין המילה שפט והוכיח. אז אם כן, המילה להוכיח, היום אנחנו, יש כמה משמעויות של מילה להוכיח. המילה להוכיח באה מן השורש י' כ"ח. אני אקרא את זה עכשיו. י' כ"ח. Now, המילה יוכיח, אנחנו משתמשים בזה היום to reproach somebody, לתת לו הוכחה או תוכחה, to admonish someone. Now, זה דבר מאוד מעניין. היסוד של המילה לכל שורש עברי יש שלוש אותיות שורש, אבל לכל שורש עברי יש יסוד בין שתי אותיות, והיסוד של המילה הזאת זה כוח. אדם כאשר הוא נכנס להוכיח מישהו, הוא לא יכול להיכנס כנבח, הוא צריך לגשת אליו בגישה של כוח, בעמדה של כוח. ואם אתה ניגש בעמדה של כוח, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה להגיד ולהשפיע על הזולת. אז זה אומר להוכיח. אז בדרך כלל אנחנו משתמשים בזה במשהו של admonishment, אבל פה זה עניין של משפט כמו שאנחנו ראינו בהקבלה בפסוק הזה בפרק דלת. וכן אותו דבר. ואם ישראל יתווכח, שהוא מדיין איתם. נסתמתי לה, מי יודע איך קוראים לטעם הזה תחת המם בפסוק ג' עמי? איך קוראים לטעם הזה תחת המם? בעלי קריאה, בעלות קריאה, מה? טביר. טביר, כן? האם טביר זהו טעם מחבר או טעם מפריד? לא, מפריד. אם אני הייתי כותב את זה בעברית, באותי יום, איזה אות מתחלפת עם התו? שין. שין, שביר. זה לשבור, אתה שובר. לכן אני הדגשתי את זה. העניין הזה, המילה מותאמת לטביר להדגיש את זה חזק מאוד. זה נפרד, זה מחלק, זה טעם מפריד. אז לכן, וגם כן אם תשימו לב, בפסוק ה', אותו דבר, תראו מה הטעם של המילה עמי. רביעי, גם כן רביעי זה טעם מפריד, טעם מחלק. והדבר הזה הדגשה מאוד. למרות שהקדוש ברוך הוא מביא את העם ומאשים אותם, הוא משתמש במילת החיבה, הוא אוהב אותם עמי, אבל לא סתם עמי, עמי באהבה רבה מאוד. כמו שהאבא מוכיח את הבן, הוא אוהב אותו, וקורא לו, וכואב לאבא יותר מאשר כואב לילד, כאשר הוא מוכיח אותו והוא צריך להביס לו משהו כזה. אז לכן אנחנו רואים את ההדגשה של המילים האלה בטעמי המקרא כאן. עמי, מה עשיתי לך ומה הליתיך? הוא שואל שאלה. כמו שאמרתי מקודם, כל הדבר הזה זה להראות את החוסר כפויי טובה. They were ungrateful. והוא שאל אותם, האם עשיתי לך איזה דבר שאתם לא מתנהגים, לא מכירים את הדברים הטובים שעשיתי? הוא משתמש במה הל איתיך. Now, השורש של המילה הל איתיך זה למד א' ה'. השורש הזה מופיע רק פעמיים בתנ"ך. פה, הל איתיך, actually, עוד, I'm sorry, עוד כמה פעמים אחרות, תשע פעמים בתנ"ך, סליחה, תשע פעמים בתנ"ך השורש למד א' ה' פה. אולי אתם מכירים את זה בשני מקומות. המקום הראשון שאולי אתם מכירים את זה, בשמות זין, פסוק י"ח, כאשר באה מכת דם, ובני המצרים חיפשו מים, כתוב, פרק זין, פסוק י"ח, כתוב, והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור, ונלאו נלאו מצרים לשתות מים. נלאו, הם התעייפו. הם חיפשו וחיפשו, לא מצאו. אז זאת המילה פעם אחת. נלאו, הם התעייפו. ופעם אחרת, אנחנו מוצאים את זה בישעיהו, פרק א', חזון ישעיהו, פסוק י"ד, שהרבה מכירים את ההפטרה המפורסמת, הפטרת חזון. ישעיהו א', כן, בדיוק. א' י"ד. חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עליי לתורך, נלאיתי נשאתי ענפנך, אני לא יכול לסבול את זה יותר. זאת הכוונה. ויש אומרים שהמילה לאה, השם לאה, בא מכאן, כלומר, שהיא הייתה תמיד נראית עייפה, היא עבדה קשה מאוד, היא הייתה עייפה, לא שהיא הייתה מכוערת, אלא שהיא עבדה קשה, ומי שעובד קשה יכולים לראות את זה על הפנים. אז לכן זו המילה, במה הל איתיך. האם מישהו יכול לנחש למה דווקא השתמש מיכה במילה נדירה כל כך בשביל הדבר? הוא יכול להגיד, הוגעתיך, יפתיך, או מילה אחרת. למה דווקא השתמש במילה הל איתיך כאן? מה? כן, מפני בפסוק הבא, מה כתוב בפסוק? אני אקרא את שני הפסוקים ביחד. אמין, עשיתי לך מה העליתיך, הנביא, כי העליתיך מארץ מצרים. זאת אומרת, בזה שאני העליתי אתכם מארץ מצרים, האם זו הייתה עבודת, הבנתי אותך, הוגעתי אותך, יעפתי אתכם להפך, עשיתי לך טובה מאוד, טובה גדולה מאוד, בזה שהוצאתי אתכם. אז הוא דווקא בחר מילה, באותו צלי, לא בדיוק אותו לב ארץ ישראל, בזמן התנ"ך, לא ביטו את זה, אבל בשבילנו, בגולה, זה נשמע אותו דבר, אני אומר, אבל לי אין כל ספק שהייתה זאת הכוונה. אולי רק כמו שכנוזי וקטלום דיבר, וכולם יוכלו להכיר את הקשר בין המילים האלה. אז לכן הוא השתמש במילה העליתיך ענה בי. המילה ענה זה להעיד כאן, ולא ניכנס לכל ההוכחות לעניין הזה. ועכשיו, בדל כי העליתיך מארץ מצרים, מבית עבדים פדיתיך, מה, עכשיו הוא הולך לספר על היסטוריה של עם ישראל. ומה הדברים הטובים שעשה השם לעם ישראל? הוא העלה אותם מארץ מצרים. ואל תחשבו שבארץ ישראל זה היה גליק גדול שם, זה לא היה כל כך אבטיחים ושומים וסיר הבשר, לא, אל תשכחו, זה היה בית עבדים. נכון שאולי אכלתם דברים טובים, אבל בכל זאת זה היה בית עבדים, הייתם עבדים והייתם משובדים שם, ואל תשכחו את זה. בכל זאת הקדוש ברוך הוא העלה אתכם משם והופדה אתכם משם. ולא רק את זה, האם זה היה מספיק שהוציא אתכם והשאיר אתכם לבד במדבר, כי היו במדבר במשנה? לא. ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. אני שלחתי לך שלושה אנשים שינהיגו אתכם במשך התקופה הזאת. ומעניין מאוד התרגום פה, התרגום, הוא נותן לנו את התפקידים למה שהוא שלח את משה, אהרון ומרים. באמצע פסוק ד' בתרגום, אולי קצת בסוף, יש לכם את זה בטקסט, ושליחת קדמך תלת הנביאים, והוא שלח שלושה נביאים, משה, מה התפקיד שלו? לאלפה מסירת דינים, ללמד, אלפה זה ללמד, כמו ילפין, ילף, כן? ללמד מסירת דינים, ללמד את הדינים, אהרון לכפרה על עמה, שאהרון הנביא הוא צריך לכפר, להביא את הקורבנות לכפרה, ומרים להוראה לנשיה, ומרים כדי ללמד את הנשים. ומעניין מאוד שאם אנחנו נסתכל בשמואל א' י"ב ח', כאן בנבואת הפרידה של שמואל בי"ב פסוק ח', י"ב פסוק ח', הוא גם כן עובר על הסיפור הזה, כי אשר העלה את אבותיך מארץ מצרים, ואתה התייסו וישבתה אתכם לפני אדוני, ואת כל צדקות אדוני אשר עושה אתכם ואת אבותיכם. כאשר בא יעקב ממצרים ויזעקו אתכם אל אדוני, ישלח אדוני את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם ממצרים וישובום במקום הזה. הוא לא מזכיר, הוא מעלים, הוא לא מזכיר את מרים. והסיבה, כנראה שהוא מזכיר אותם, כי הוא מדבר על אנשים שהיו פעילים בגאולה, במלחמה, ואישה פטורה במלחמה, ולכן היא לא נזכרה ביחד עם האנשים האחרים בספר שמואל א', אבל פה ומיכה הוא כן מזכיר אותם. ועוד נקודה שכדאי לזכור, שמשה, אהרון ומרים היו מנהיגים רוחניים. ולעומת בלעם ובלק, שהם רצו להילחם מלחמה רוחנית בישראל. אבל בחסדי השם הם לא הצליחו, ואנחנו נראה את הרמז לזה בפסוק הבאים. עוד פעם בפסוק ה', עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור. מן השיטים ועד הגלגל למעדת צדקות אדוני. אנחנו יודעים שכאשר בני ישראל היו במדבר, אז והלך מלך מואב בא לבלעם בן באור וביקש ממנו לקלל את בני ישראל. ואנחנו יודעים שהוא רצה, בלעם רצה לקלל את בני ישראל, הוא לא יכול, הוא היה צריך להגיד את הברכה, מה שהשם שם בפיו. והביטוי הזה מעשה מן השיטים ועד הגלגל. Now, יש לכם את המפה הזאת לפניכם, בדף הראשון, מספר אחד. שיטים זה אבל שיטים, וגלגל זה נמצא כאן. Now, מי יודע מה קרה בין שיטים וגלגל? קודם כל, שיטים, אבל שיטים זה נמצא כאן, הנה אבל שיטים. הנה אבל שיטים, והנה גלגל. מה קרה בין פה ובין פה? היה נס כריתת הירדן. אנחנו יודעים שהירדן היה בגאון הירדן באותה תקופה, ובני ישראל זה היה למה? מפני שהגאולה הייתה, יצאו, עברו את זה ביוד בניסן. הגיע כתוב בפירוש, ביוד בניסן. ואנחנו יודעים שם שהמים שהשלג של החרמון והרים נמסים, והמים נכנסים ל... נערות תת-קרקעין והמים כאן זורמים בחוזק. ומה קרה? היה נס, הייתה איזו סתימה פה, וכתוב שיעמדו המים הרחק מאוד באדם העיר. הנה העיר אדם, פה היום זהו גשר דמיה, זה גשר בדול אני חושב היום קוראים לזה, אבל זהו הנה היבוק, והנה הירדן כאן הם נפגשים, ופה הייתה סתימה. ואם המים יורדים, אנחנו יודעים שזהו פה אלף יותר מאלף רגל מתחת לפני הים, וזהו כאן מעל פני, אז בתוך 70 מיילס, אז יש לך ירידה של אלף רגל, אז הזרם זורם מהר מאוד. והמים, מה שקרה, היה בקה של המים שעברו לכאן ועברו לכאן. אז זה הנס, זה לפי הפשטות הדבר, זהו הנס של פתאום, תזכרו את זה. וזהו דבר אחד, וזה מה שקרה בין השיטים. וגם כן, שיטים הייתה, כמו שאנחנו אמרנו, התחנה האחרונה של בני ישראל בגולה, וזהו, גלגל הייתה התחנה הראשונה בגולה. כי גלגל הייתה העיר היהודית הראשונה בארץ ישראל. כל השמות האחרים הם לא שמות יהודיים, אבל גלגל כתוב ביהושע, כי היום גלותי את חרפת מצרים עליכם, כי הם היו צריכים למול את האנשים, כדי לאכול את קורבן הפסח, היהודים זכרים למולו שם. אז לכן זה אחד השמות של גלגל. ויש עוד משמעויות בדבר הזה. ואם תסתכלו ברש"י פה, פסקי, מן השיטים עד הגלגל, רש"י אומר, שחטאתם לי שם, במדבר פרק כ"ה פסק א', דעו צדקותיי, שלא מנעתי טובתי ועזרתי מכם, מכל מכם, עד הבאתי אתכם לגלגל, וכבשתי לפניכם שם את הארץ. אז רש"י מעיר דבר אחד, שמה קרה? היו בנות מואב. בני ישראל זנו עם בנות מואב בערבות מואב. אז לכן השם היה צריך להניש אותם, אבל הוא לא הניש אותם. החסד של השם התגבר. אז לכן זכרו את הדבר הזה. לא נענש אתכם כמו שהייתם ראויים. ואתם כפויים טוב. זהו עוד גישה לעניין הזה. אחרים רוצים לומר, אולי כאן יש... יש עוד רמז לתנאי שהביע שמואל. אנחנו יודעים שהיות ובגלגל היה המחנה הראשון של בני ישראל, ושם ישו 14 שנה כל זמן הכיבוש והחלוקה. אז גם כן, כשבאו לחדש את המלוכה של שאול, הביאו אותו לגלגל. ואם אנחנו נסתכל מה שנאמר פה, שמואל א', י' ב' וד', ואתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם הנה נתן אדוני עליכם מלך אל תראו את אדוני ועבדתם אותו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי אדוני והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר אדוני עליכם. אז כאן באה השבועה, להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא. וזה באמת אולי רמז בין שיתמד הגלגל. תזכרו את ההבטחה הזאת, הברית שהשם עשה אתכם, שאתם הבטחתם וכשמיניתי את המלך הראשון, אתם הייתם צריכים להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא. כי אם אתם מאמינים בשם, אתם תמשיכו ויהיה לכם עתיד טוב. עכשיו זהו המיין ההקדמה. עכשיו אנשים אומרים, אוקיי, בסדר, זאת ההשמה. אנשים אומרים, אוקיי, מה שהם רוצים מאיתנו, אנחנו נשתדל לפייס את השם, please God, לפייס את השם איך שאנחנו יכולים. הנה עוד פעם אני אומר, מה? במה אקדם אדוני. זאת אומרת, אתם אולי מכירים את הפסוק בדברים חפיכם, אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, כן? בנוגע למואב, כן? שהם לא ברכו אתכם, לא, they didn't greet you. זהו כאן, מה השם רוצה? מה הוא רוצה איתנו? ייקף להם ארון. מה אני יכול לעשות? ייקף, המילה ייקף במשורש חף פי פי, בניין נפלא. How shall I bow? איך שאני אראה את השתעבדותי לקדוש ברוך הוא. זה כמו המילה, זוקף תפופים. ייקף לכם, אני צריך להתכופף לקדוש ברוך הוא, זה מה שאני רוצה. והם אולי הקדמנו בעולות, אולי השם לוקח את המילה אקדם פה, והוא מוסיף את המילה הקדמנו בעולות, ואנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים על עולה? עולה נשרפת כולה לקדוש ברוך הוא, אין לבעל הבית שום דבר מזה. זה קורבן נבחר. בעגלים, בני שנה, שזה גם כן נקראו קורבנות נבחרים. ואם זה לא מספיק, היוצא אדוני באלפי אלים, אולי קורבן אחד או שני קורבנות לא מספיקים. אולי הקדוש ברוך הוא עושה אלפי אלים. ואם זה לא מספיק, אולי הקדוש ברוך הוא ריבולות נחשמם. זאת אומרת, צייר ריבוי הקרבה לא על ידי קורבנות, אבל התוצאה מקורבן. כאשר יש לך בהמה ואתה שורף אותה, השומן נוזל משם. אז מה יוצא? ריבולות נחשמם. מאיפה מקבלים ריבולות נחשמם? ריבולות הפרים והעולות ששרפו. כן, זהו הציור של רובות נחלי שמן. זה לא מספיק. תראו את ההדרגה, the gradation שמוצאים פה. ההדרגה שיש פה. בהתחלה הוא מזכיר רק עולה, ואחר כך הוא עגלים, ואחר כך אלפים, ואחר כך רובות, עשרות אלפים. ואם זה לא מספיק, באים עכשיו להקרבה אישית של בני אדם. דבר שלא היה קיים בישראל הרבה מאוד שנים, כמעט ולא היה. היתן בחורי, פשעי, פי ותני חטאת נפשי. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה את הקורבן של בני אדם, חיים. בחור זה הבן המובחר. אולי זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה במקום החץ זה, שהבחור, הקרבת הבחור, אולי תהיה כפרה לי. עכשיו בפסוק ח' בא הפאנצ' ליין של כל הדבר. הגיד לך אדם מה טוב, ומה אדוני דרש ממך, כי אם עשה את משפט ובת חסד, ועצני לכת למלאך. השם אומר לאדם, אל תעשו לי טובות, אני לא רוצה עולות, אני לא רוצה רבבות, אני לא רוצה עשרות, אני לא רוצה קורבנות של חיים, של בני אדם. הגיד לך אדם מה טוב. איפה מצטלצל הביטוי הזה? זה מהפרשה, בהפטרה שקראנו בשבת. בהפטרה בימיו. לא, זה לא, 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 I'm sorry, זה לא מההפטרה שקראנו.
יש משהו.
כן, כן, זה משהו, זה משהו אחר. לא, אבל זה מה שמזכיר לנו, הפסוק הזה, זה מה שבלעם אמר כאשר הוא רצה לקלל. הוא אמר, מה טוב הוא הולך ליעקב. אז הנה הדבר הוא אומר, השם יגיד לך מה טוב, ומהו הטוב שהוא רוצה, שקודם כל בלעם ראה את התפשטות בני ישראל, לקיום שלהם, והעולים שלהם שמסתערים, אז זהו המה טוב. עד עכשיו הייתה שאלה, מילת מה היא הייתה מילת של, was an interrogative. ועכשיו, it's a substantive, זאת אומרת, זה שם דבר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. לא כמו שאתם חשבתם שבקורבנות, זה מה שהשם מתרצה. לא, השם רוצה שלושה דברים, משפט, חסד, אהבת חסד, וצנע אליך. בעניינים האלה, מיכה אינו האיש הראשון, או הנביא הראשון, שהזכיר את הדברים האלה. אני הכנתי, אם אתם תסתכלו בדף השני, מה? סליחה, כן. אתם רואים שבדף השני הכנתי הרבה מקורות על הקורבנות בישראל. ומיכל לא היה באמת הראשון שדיבר נגד הקורבנות. זה התחיל משמואל, באמת היה ראשון, אחר כך עמוס הושע ומיכה. וקודם כל נראה את הדברים של שמואל שנמצא בדף השני, פרק ט"ו, פסוק כ"ב. ויאמר שמואל, החפץ אדוני בעולות וזבחים, כי שמוע בקול אדוני. מהי הדרישה? מהי הדרישה של שמואל? שמואל אומר, צייתנות. Cyber is obedience. Hashem rotze dvar lishmo. Ze ma shekadosh baruch hu. Al tasa li tavot acharim, tasa li davar echad. Tzayed lakadosh baruch hu. Tishmoa, tishmu ma shehashem rotze. Achar kach, amos, am atem tistaklu po, beperek hei, pasuk chav dalet, ayesh, dem kuf kaf, yigal kamayim mishpat, utzaka kenachal eitan. Opamim le eitan, gam kem mishpat, utzaka. Vibhoshea perek vav, pasuk vav, כאן, כי חסד חפצתי ולא זבח. ואם אתם תסתכלו בצד השני, במשלי פרק כ"ו, פסוק ג', עשו צדקה ומשפט. אלה הם הדברים, ובישעיהו פה, פרק נ"ו, פסוק א', כה אמר אדוני שמרו משפט ועשו צדקה. אז אם כן, הדברים של מיכה אינם חדשניים. החידוש מיכה זה הצורה שבו הוא ערך את זה. צורה של ויכוח שהוא מעמיד את בני ישראל לפרם. זהו החידוש שלו. וגם כן הדרך שלו. זה מהיופי, והוא קונה את העולמו בחידוש הזה. ונעבור לכם הלאה. האנשים חשבו שהשם רוצה קורבנות. זה קל מאוד לתת קורבן, אבל קשה מאוד לעשות משפט. והדבר אמור הוא צריכים לעשות משפט שיהיה צדק. אבל נוסף לזה, לא רק משפט צריכים לעשות, ולמרות שאולי זה לא נעים, יקוב הדין את ההר, יש שם נגד משה, יקוב הדין את ההר, שלעשות משפט, אפילו לפעמים זה לא נעים לעשות משפט, אבל חייבים לעשות זה, לא תדע פני דל ובני ריבו, וכל הפסוקים האלה שאומרים שצדיק צריך להיות צדיק בדין, ולא צדיק לפי המלבוש הדברים האחרים החיצוניים. ואהבת חסד, אבל צריכים לאהוב, אתה לא צריך לאהוב משפט, משפט אתה צריך לעשות. אבל אתה צריך כן לאהוב את החסד, כי חסד אין הגבלה, זה לפנים משורת הדין. והצנע לכת עם אלוקיך. המילה הצנע היא מילה נדירה מאוד בתנ"ך, יש לנו את זה רק פעמיים. בפסוק שלנו, ובמשלי פרק י"א פסוק ב', שמה בא בהגבלה מעניינת. כתוב, בז אדון יבוא קלון, ואת הצנועים חוכמה. זאת אומרת, אם מישהו מתייהר או מישהו בא בגאווה יתרה, אז תבוא בושה לו. ועם הצנועים, המילה צנועים באה בהקבלה ניגודית, ההפך של המילה זדון, זהו הצנועים, זה אדם שצנוע, אז תהיה שם חוכמה. ואני רוצה להציע צד עין עיניים, דומה קצת לצד עם חטא, כי אנחנו יודעים עין וחטא מילים, אותיות שבאות מאותו מוצא, הרבה פעמים מתחלפות. המילה צנח זה לרדת. צנחן זה פארטרופר, למה שיהיו רגע מן המטוס, כן? כי מה זה הרגשה של צניעות? הרגשה שאדם מניח את הרוח שלו. כי מה זה אדם לא צנוע? אני מתגנדר, אני אומר, בגדים יפים מאוד, אני נוסע עם השופט קלאק וכל מיני דברים אחרים. זהו ההפך של צניעות, או כל מיני, אני לא צריך להגנת את זה. זה גם כן מילה מאוד מעניינת, הצלי נונל קרובה למילה חף נוניים. חף, למרות שזה לא מתחלפות בדרך כלל, אבל זה קרוב למילה חף נונל, המשמעות של חף נונל להיכנע, to be submit oneself. וזה באמת היסוד של צניעות. כי מה זה תניות שאני מכיר שיש הקדוש ברוך הוא בעולם ואני לא יכול לעשות מה שאני רוצה לעשות, אני צריך להיכנע לקדוש ברוך הוא. וזה באמת היסוד הדברשו. כי כמו שאומר הנביא יואל, קירו לבבכם ועל בגדיכם. אם אדם רוצה לרוב שהוא עובר, קל מאוד לקרוא את הבגד. אבל יואל אומר לא, אל תקעו את הבגד, קעו את הלב. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. הוא לא רוצה את הקורבנות, הוא לא רוצה את הדברים החיצוניים, הוא רוצה אותנו, הוא רוצה את הרוחניות. הוא רוצה בדיוק מה שבלעם רצה להשמיד, את הרוחניות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שהוא רוצה לעשות. נראים מאוד דבר מאוד בתרגום פה, התרגום בפסוק הזה. הצלי הלכב נורכך. והצד שני, בסוף התרגום לפסוק ח' והווה צניה להלכה בדחלת הדלה והיה צנוע ללכת בדחלת השם. דחלת בשם היא מילה מאוד מעניינת. התרגום משתמש במילה דחלת הרבה פעמים בשביל הבאת דחלת. התרגום משתמש במילה דחלת בשביל יראה והרבה מילים אחרות. איזה עוד, ואנחנו יכולים לראות את הפילוסופיה של התרגום, מה זה יראת השם. איזה אות מתחלפת בדלת?
זין.
מה זה זכור? To crawl. מה המושג של יראת השם? שאדם צריך לזכור את הקדוש ברוך הוא. לא להגיד שאני ואפסי אות. אז לכן, האדם צריך להיות צנוע, אדם צריך להיות, וזה מה שהוא מסביר את זה מאוד יפה, אדם צריך להיות צנוע בפרומקייט שלו, ביראת שמיים שלו. זאת אומרת, לא להראות לכל אחד, אני כל כך צדיק ואני כל כך חסיד. אלא אדם צריך, היראת שמיים שלו צריכה להיות בדרך צנועה. וזה באמת הצלי הלכת. ואם אנחנו נקיים את הדברים האלה, הלוואי שתבוא הגאולה ונשמח כולנו לשנה הבאה. בשנת שלום. תודה רבה שבאתם ומגיע לכם מחמאה שעוד עוד מוצא מאש שהיינו מוכנים לשמוע הרצאה.